הכל חי אונליין, 93fm.co.il. כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר. בוקר טוב לכל המאזינים. היום נעסוק בנושא המנהיגות. אנו נמצאים בתקופה קשה, תקופה מאתגרת, תקופה שבה בני אדם מתעסקים בהווה, בקשיים, בעבר, מה היה, את מי להאשים, השערות, מה יהיה בעתיד, איך יוצאים ממקום ההישרדות, איך לא נשארים בהישרדות. וננסה בעזרת השם להתייחס אל נושא המנהיגות, החזון, התקווה, ההובלה, להוביל את הציבור, האנשים, למקום יעיל, טוב ומדויק יותר. מה הגישה? מה הדרך? המנהיגות, תכונות שיש לאדם שהוא מנהיג. האדם המנהיג, הוא יכול להגדיר באופן ברור את החזון, את המטרות, את השאיפות שלנו הוא מוביל. הוא עם רגליים בקרקע, אבל החזון הוא המקום שלו, הוא רוצה להוביל את עצמו ואת האחרים שהוא מוביל אותם לטובתם. כמובן, החזון הזה הוא ברור ומוחשי. הוא בהחלט מצליח לחיות חיים טובים, שלווים, חיים של חיי חזון, של תקווה, לא של הישאבות אחר ההווה המתסכל או העבר המאכזב, אלא על בסיס העתיד שלו הוא שואף להגיע ולשם להוביל את האנשים שהוא מוביל אותם ומנהיג אותם. זו האמונה, היכולת לייצר את הגשר בין ההווה לבין העתיד ולחיות בעתיד ולהוביל את האנשים אל תוך הגשר שמוביל את האנשים מההווה המאכזב לעתיד הרצוי, הראוי, האידיאלי. לכן האדם שהוא מנהיג הוא בעל יוזמה, כי היוזמה היא היכולת של האדם לחוות את העתיד שאינו נמצא בהווה ולנוע לקראתו. הוא דבק במטרה, הוא אופטימי עם גישה חיובית. כמובן שקדן עם משמעת עצמית ואחריות בעשייה שלו למען המטרות שלו. האדם שהוא מנהיג יש לו את היכולת לנהל את החיים שלו על בסיס מערכת חשיבה שכלית הגיונית ומתאימה למטרה, ולא על בסיס התפרצויות רגשיות אימפולסיביות. הוא בהחלט יודע לקבל החלטות ולחיות עם ההחלטה הזו, מקבל את ההחלטה עם מקום בריא, שלב, שכלי, הגיוני. ככל שהאדם הוא מנהיג של קבוצת אנשים גדולה יותר, הוא מתמודד עם מצבים מורכבים וקשים שדורשים שיקול דעת ענייני ושכלי, מה שדורש מאדם את היכולת להתנתק מעולם הרגשות שמגיב באופן מיידי, אימפולסיבי, על בסיס מסקנות רגשיות שלא בהכרח יעילות, והאדם שהוא מנהיג הוא יודע להתנתק מאותו עולם רגשי שואב ולהתרכז בדווח הארוך, ביעיל, בנכון. וההמונים השטחיים לא מקבלים ולא אוהבים את זה, כי הם פועלים מעולם רגשי, אינטרסנטי, שטחי, ולכן הוא גם לא מדויק. האדם שהוא מנהיג יכול בהחלט לעצב את החיים שלו קרוב למטרות שלו, קרוב למטרות שמועילות לכלל. הוא יכול לארגן את האנשים סביבו, הוא מצליח להוביל משימות עם האנשים הקרובים אליו, הוא מצליח להציל סמכויות מבלי שהוא פוגע באופן מהותי במטרות שלו. הוא מצליח להרים את האנשים שסביבו מעבר לצרכים האישיים שלהם אל האינטרס המשותף של הקבוצה. כלומר, המנהיג מצליח לייצר את החזון, להמחיש את החזון ולהניע את האנשים להירתם להגשמת אותו חזון. ולכן יש לו יכולת לעורר השראה, להגביר את ההתלהבות, הגישה החיובית והמרץ של האנשים שהם מונהגים אצלו. איזו מכובד המחבא את הבריות, הוא לא רודף אחרי הכבוד עד רבה, הוא בורח מהכבוד והוא מכבד את הזולת. איזו מכובד המחבד את הבריות, היכולת לכבד את הזולת, ליצור בזולת אמון שלהם בעצמם. המנהיג הנצלן, אם הוא לא משיג מה שהוא רוצה, הוא עלול להיות תוקפן ולא נעים לאנשים שסביבו, ולא פעם הוא מצליח להפוך את האנשים סביבו לאנשים צייטנים, אנשים מנוסלים, אנשים שנכנעים וסובלים מתלות קיצונית כלפיו, אנשים שמרגישים פעם אחר פעם שהדעות שלהם והרגשות שלהם לא קשרים, לא ראויים ולא נכונים. המנהיג הראוי והנכון אמור לחזק את האמון של האנשים בעצמם, הוא מעורר תקווה אצל האנשים שהוא מנהיג אותם, ומייצר אצלם תקווה. וכמובן יש להפך, פני הדור כפני הכלב, המנהיג שהוא הכלב, כמו הכלב שהולך קדימה, אבל תדיר מסתכל אחורה לראות האם הבעלים שלו הולכים בכיוון שלו. ובמקרה כזה, המנהיג הוא לא יותר מאשר מעין בובת משחק, והוא נמצא בידיים של כל מיני אנשים, תהליכים חברתיים, שהעוצמה שלהם והיכולת שלהם היא הרבה יותר מאשר המנהיג. הוא רק בובת משחק של עוצמות גדולות ממנו. זה לא מנהיג, הוא מונהג. הוא האדם שנבחר להיות הקורבן שדרכו יממשו אותה קבוצת אנשים את הגישות שלהם. כי הם יודעים שאם הם יעמידו את האי שלהם, תהיה יותר מדי התנגדות, לכן עדיף להעמיד מישהו אחר שיהיה בובת משחק שמוכן להיות המונהג ומקבל את התואר מנהיג, כדי שירגיש טוב עם עצמו ולא יהיה מודע להשפלה האמיתית שהוא בסך הכל מונהג. מצד אחד בוודאי שצריך המנהיג להתייחס לדעת הקהל, אבל לא לחיות לפי דעת הקהל. כלומר, בוודאי להוביל את האנשים אל המקום הנכון, אבל לפי הדרגה שלהם. זאת אומרת, יש להתייחס לרגשות של המונהגים, אבל לא לדעות שלהם. כי הדעות של בני האדם, האמונים בהרבה מאוד מקרים, אלה הם דעות שטחיות. וכאן יש לפתוח סוגריים. יש דעות של האמונים שהן דעות חכמות, ויש דעות של האמונים שהן דעות שטחיות. איך נוכל לדעת מתי יש כאן חוכמת האמונים, או העדר חשיבה של האמונים? תרבות העדר שהיא העדר אחד גדול. איך נדע את ההבדל? התשובה היא, אם ניקח מכוניות, בני האדם לפני שהם קונים מכונית, הם בודקים עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אם יש לנו כמות נכבדה מאוד של אנשים שבחרו ברכב מסוים, מה זה אומר? שכנראה הם באמת חשבו על זה, שהרי אלה הם דברים שנמצאים בשגרת החשיבה היומיומית של בני האדם, אז כנראה כן, הם חשבו איזה רכב טוב, כמה טוב, איך טוב, נכנסו לפרטים, פרטי פרטים של חוויית הנסיעה, המוגנות וכל מה שאמור להיות מעניין וחשוב במורכבות של הרכב. ולכן, כן אפשר לסמוך, גם אם לא בעיניים עיוורות, אבל בהחלט כנתון משמעותי למה שהאמונים אומרים. מדוע? כי זו חוכמה של האמונים, חוכמה כי הם בדקו את זה, כי זה צורך שלהם. אבל מצד שני, בנושא משמעות החיים, תורה ומצוות, זה דבר שבני אדם שואלים אותם, מדוע אתה לא שומר תורה ומצוות? מדוע אתה לא מאמין באלוקים? אין להם תשובות. כי פלוני, כי הפרופסור ההוא, כי הדוקטור ההוא, כי מיליון אנשים לא מאמינים, אז גם אני מצטרף לקבוצת הלא מאמינים. רגע, אבל יש לך הסבר איך העולם חי, איך העולם מתקיים? יש לך הסבר אחר לתופעת מעמד הר סיני לשימור התורה שבכתב והתורה שבעל פה? יש לך איזשהו היגיון? לא. ומה עם משמעות החיים והחיים אחרי המוות ומשמעות הנצח והנשמה? מכיר? בדקת? חקרת? ראית? לא, לא מכיר. פה ושם קרה איזו כותרת של מאמר שהיה ציני, גם הוא לא בדק את הדברים, ועל בסיס מידע שטחי קובעים. זוהי לא חוכמת האמונים, אלא תרבות העדר, העדר. העדר חשיבה ולסמוך על מישהו אחר. את הנושא הזה פתחנו כי דיברנו על כך שכן יש להתחשב ברגשות של האנשים האחרים. אבל בדעות של האמונים, המנהיג לא לגמרי אמור להתייחס. לרגשות כן, לדעות לא תמיד. מדוע? כי כפי שראינו בהרבה מאוד מקרים, דעת האמונים היא חוכמת העדר, לא חוכמת האמונים, אלא העדר של האמונים, חוכמה באשליה. החוכמה היחידה היא שהרבה אנשים הולכים סביב אותו העדר. לכן המנהיג לא יתייחס, אלא יבחן, יבדוק, יראה. יחד עם זאת הוא בהחלט יתייחס לרגשות של הזולת. לדוגמה, אדם שחזר בתשובה, האם נצפה ממנו עכשיו שילמד תורה כמה שעות כל יום, יקיים מצוות קלה כבחמורה? לא. למרות שזו האמת, זה הדבר הראוי והנצרך, אבל לא כעת בשלב הזה של החיים. והפוך, אם כעת נחייב אותו להקפיד על קלה כבחמורה, מה שלא ראוי לדרגה שלו, רק נרחיק אותו כי הוא לא יחזיק מעמד, ובמקום לפתח אהבה לתהליך שהוא חווה התקרבות אל התורה והמצוות לבורא עולם, הוא יחווה סלידה והתנתקות, אפילו שנאה, רחמנא ליצלן, ולאחר מכן הוא יתרחק ויכול לקחת 20-30 שנה עד שהוא יתרפא מאותו כאב ויחזור עוד פעם. המנהיג הוא זה שמוביל את האחרים אל האמת, הוא לא תמיד מתייחס לדעות של האחרים, אבל כן לרגשות שלהם. ובשלב מתקדם יותר, ודאי שהמנהיג הוא לא מנהיג אך ורק לעצמו, אלא מייצר לעצמו שרי עשרות, שרי חמישים, שרי מאות, שרי אלפים. כפי שיתרו אמר, לכל 10 אנשים יש שופט אחד. על כל 5 דיינים שופטים שיש 50 אנשים תחתיהם, יש שר 50. לכל 2 שרי 50 ימונה שופט נוסף, הוא שר 100. ועל כל 10 שרי 100 שתחתם יש כל אחד 100 אנשים, ביחד 1,000 יהיה שרי אלפים, שר האלף. המטרה היא כמובן לא להשתלט על אנשים אחרים, אלא להניג, להוביל אותם למקום טוב, איכותי, בריא ומאוזן, שכמובן קשור לבורא עולם. כי התפקיד של המנהיג הוא להוביל את ההולכים אחריו, מאיכן שנמצאים, אל המקום שהם לא היו בו, אבל הם כן צריכים להגיע אליו. וכמובן, אם המנהיג לא יכול להוביל את האנשים אל העקרונות שלו, הוא לא אמור לוותר על העקרונות שלו, בטח לא לשקר להם ולשנות את העקרונות שלו, אלא כן לחשוב על הורדת רמת העקרונות בשלב הזה של החיים למען חזרה על העקרונות. והמבחן הראוי והנכון הוא כאשר המנהיג משאיר אחריו בנפשם של המונהגים את השכנוע והרצון להמשיך. וכך המהר"ל מסביר את נושא חטא מי מריבה. אומר המהר"ל, יש חילוק גדול בין חינוך במקל חובלים ביחס לחינוך במקל נועם. החינוך בהקאה או בכפייה לא נחשב כמעשה התלמיד, אלא כהכרח שמכריחים אותו, ואם הוא עושה פעולה טובה, המעשה לא מתייחס לתלמיד, לילד, אלא אל המלמד. כמו מי שכופה את חברו שיכתוב ויחתום שטר, ואם לא הוא יקה אותו, הכתיבה הזו לא מיוחסת אל הכותב, ולכן הקניין לא חל והשטר בטל ומבוטל. והדברים הכתובים בשטר בטלים, מבוטלים. אלא זה כמי שתופס את ידו של חברו ועושה פעולה ביד של החבר, הפעולה לא מתייחסת לבעל היד, אלא לאדם הכופה, לא לאדם הכפוי. כך הוא החינוך הידי מקל חובלים. זה לא חנוך הנער על פי דרכו, שמרגיל אותו לעשות פעולה, ואז יתקיים גם כי יזקין לא יסור ממנם, אלא הפוך בדיוק, זה מייצר שנאה, ובמקום עשייה והתחברות לעשייה, יש כאן עשייה וסלידה מעשייה ושנאה מעשייה, מה שיעורר, שגם כי יזקין יסור ממנה כמעט בוודאות. אבל כאשר מדברים אל התלמיד, דברי חכמים בנחת נשמעים, זה לא מאיים, זה לא מתקיף, ואז גם כי יזקין לא יסור ממנה. אז אמנם בגילאים נמוכים אפשר לדבר על כפייה, אבל זה רק בהתחלה. משה רבינו קיבל לדור המדבר לחנך אותם 40 שנה. כאשר הם יצאו עם מצרים בבחינת עיר פרא, יולד אדם. הוציאו גוי מקרב גוי, רחוקים מהתורה, מהמצוות. רבותינו אומרים הם כמו תרנגולים המנקרים באשפה. ולכן בתחילת יציאתם עם מצרים בפרשת בשלח, הקדוש ברוך הוא ציווה להקות בסלע, שיצאו מים להשקות את העם. יש כאן רמז לתחילת תהליך החינוך שהוא בהתחלה בכפייה. המים היוצאים מהסלע אין מים אלא תורה, הם סמל התורה היוצאת מלב האדם האומה. אז בהתחלה זה על ידי כפייה. אבל כאשר הם גדלים, אין עוד להקותם, לדבר אליהם. להוציא את המים מן הסלע, אבל לא על ידי כפייה וכעס, לא שימעון האמורים או להקות בסלע, ואומר הכתב סופר. אור החיים סימן נ"ז, רעיון נהדר, מהותי וחשוב כל כך. יסודות האמונה שהתורה הקדושה עומדת וקיימת לעד, בלי שום שינוי. אני מאמין באמונה שלמה שהתורה הזו לא תהיה מוחלפת, לא תהיה תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו. אבל במצוות החינוך והתוכחה הדברים כן השתנו. למה זה? אומר הכתב סופר, למרות שצריכים תדיר להילחם נגד הרפורמים וכל הדומים להם שמנסים לשנות את עיקרי היהדות, יש מצווה אחת שהיא אופן עשייתה לא קבוע והוא משתנה מדור לדור. והמצווה הזו היא מצוות התוכחה. על זה אמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שראוי להוכיח, כי אם יחנכו בדור הזה כמו המחנכים בדור הקודם, אולי לא יועילו ואפילו יזיקו. הוכח תוכיח את עמיתך בתנאי שלא תישא עליו חטא, ואם לא ידע האדם שהוא טועה בדרכי התוכחה, הוא גורם יותר נזק מאשר תועלת. וכך אומר הכתב סופר, כתוב בתורה ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם אלוקיך, לאהוב אותו, הלכת בכל דרכי השם, הגמרא נשאלת השאלה. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם אלוקיך, לראה את השם? זה מילתא זוטרתא? זה דבר קטן? אלא זה דבר קשה, אומרת הגמרא, כלפי משה רבינו זה מילתא זוטרתא, זה דבר קטן. אומר הכתב סופר, תפקידו של משה רבינו לחנך את עם ישראל, והתפקיד של עם ישראל הוא רק לראה את השם, לשמוע מצוותיו, מה השם אלוקיך שואל מעמך. אומר משה רבינו, התפקיד שלכם הוא הרבה יותר קל משלי. למה? כי מה השם אלוקיך שואל מעמך? כי אם לראה את השם, לשמור כל מצוותיו, לאהוב את הקדוש ברוך הוא, ללכת בדרכיו. שואל משה רבינו, האם דבר מכל הדברים האלה נסתר לכם? משהו לא ידוע? הרי התפקיד שלכם כתוב מפורש בתורה שבכתב, בתורה שבעל פה, בשולחן ערוך, אז זה ידוע לכם. אז מה הבעיה? אין דבר שהוא לא ידוע? אתם יודעים בדיוק מה צריכים לעשות? מה השם אלוקיך שואל מעמך? לעשות מה שכתוב. ומה שכתוב ידוע, צריכים ללמוד, אבל בסוף נדע מה שכתוב. אבל לגבי משה רבינו, יש לי עבודה הרבה יותר קשה. ביחס לעבודה שלי, משה רבינו, מה שאתם עושים זה מילתא זוטרתא, כי מה העבודה שלי, משה רבינו? העבודה שלי זה חינוך. העבודה שלי זה להנהיג. העבודה שלי זה להוכיח. ואומרת הגמרא, אם עצינו תלמיד חכם שיותר מדי אוהבים אותו, כנראה שזה פשוט כי הוא לא מוכיח אותם, אבל אם שונאים אותו יותר מדי זה גם לא טוב. זה תפקיד מסובך ומורכב. אין שולחן ערוך בנושא החינוך. אם דיבר מילה מיותרת שלא כראוי, הוא יכול לעבור על האיסור לא תישא עליו חטא. שמירת כל חלקי השולחן ערוך אמילתא זוטרתא, זה הרבה יותר קל ביחס למצוות החינוך. כי בהלכה אין ספק, האדם יודע מה נפסק בהלכם. אבל מנהיגי ישראל, מחנכי עם ישראל, אין להם שולחן ערוך ברור איך לחנך בכל דור ודור, שהרי החינוך וההנהגה היא תלויה גם בלב בני האדם, ולב בני האדם משתנה מדור לדור. כל מצוות התורה אין בהם שום שינוי, ולכן אומר הקדוש ברוך הוא, מה השם אלוקיך שואל מעמך, בוודאי זה מילתא זוטרתא. לגבי משה רבינו? לגבי התפקיד של משה רבינו להיות המנהיג ולהוכיח כל אחד כפי כוחו, כפי יכולתו, בריכוך או בתקיפות, לזה באופן אחד ולאחר באופן שונה. וכך אומרים רבותינו, זו הייתה הטעות כביכול של משה רבינו בהקעת הסלע, כי אני בתפקיד המחנך. לפני 40 שנה היה מתאים להקות, אבל כעת צריכים לדבר וצריכים לשנות את דרכי החינוך וההנהגה מדור לדור. מתי לרחם ומתי לא, וכמה לרחם וכמה לא. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. בהתחלה היה הסלע קטן, ואז היית מכה אותו כמו תלמיד קטן, שרבו צריך גם לכפות עליו כדי לחנך אותו. אבל כאשר הוא גודל, צריכים לדבר איתו דיבורים. וכך בפיוט, אליהו הנביא. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. ובהמשך נאמר, איש דורות 12 ראו עיניו. אומרים המפרשים, היה יודע איך להתנהג עם בני הדור בכל דור ודור, עם כל השינויים, עם כל 12 השבטים. כאן מתנהג בקנאות, כאן ברחמים, כאן באהבה, עד שבסוף ימיו כבר היה פחות שייך לדור, ואמר לה הקדוש ברוך הוא, ויומר קנו קינתי להשם אלוקי צבאות, כי עזבו בריתך בני ישראל, את מזבחותיך הרסו, את נביאיך הרגו בחר ויוותר, אני לבדי. ולאחר מכן אמר לו הקדוש ברוך הוא אלישע בן שפעת, הוא יהיה הנביא אחריך, אתה תעלה לשמיים עם סוס ורכב אש. כמובן שלא באנו לשפוט את גדולי האומה, אלא רק באנו ללמוד מדרכיהם הקדושות. וממה שלימדו אותנו רבותינו בתורה שבעל פה, איך ללמוד ולהבין את הדברים בכל אופן במה שנוגע לחיים שלנו. מצד אחד הנחישות וההתמדה, מצד שני הגמישות והשינוי. לפי הצורך, לפי העניין, התגובה או היוזמה, התכונה המתאימה. פעמים ימין מקרבת, פעמים שמאל דוחה. לא יאמר האדם, זה אני, כי האני של האדם הוא לא המרכז, אלא יאמר האדם מה העניין, מה המטרה, מה הייעוד, ולפי זה יכוון את האני שלו. האני של האדם הוא אמצעי, כדי להגיע אל העיקר, אל הייעוד, אל המטרה. היו ברוכים.
כי אייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.